חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
פרקי הספשייל המזווה הישראלי.
משודרים בשיתוף פעולה ביחד עם סוגת.
שיחד איתם מבשלים באהבה מדי יום אלפי ישראלים את הרקמה היפהפייה והעשירה שנקראת המטבח הישראלי. אנחנו מתחילים.
הלו, הלו, הלו!
חשבתי שהתגעגעתי.
את יודעת מה אני אוהב בך?
את הכנות?
כלום. פשוט כלום. פשוט כלום.
אתה חולה עליי.
עם לשון.
היא מתה עליי, אני מפורמנטה הזו.
כן.
זה אותו סרט, לא?
זה אותו סרט.
כן, אתה מבין? נכסי צון ברזל של הקולנוע הישראלי, וזה בדיוק הולך יד ביד עם הנושא של הפרקים שלנו, פרקי הספשייל שאנחנו מקליטים פה היום.
נכסי צון הברזל של המזווה הישראלי.
כן, אנחנו אנזל ולוקסי, ולא שידרנו ולא העלינו פרק חדש חצי שנה. ירדנו משידור ממש בערב ראש השנה הקודם, כמו שאנחנו כל שנה עושים.
נכון.
יוצאים לפגרת חגים, ואז בפגרת חגים הזאת קרה מה שקרה, השבת השחורה, ולקח לנו זמן ארוך להתניע את עצמנו ולהרגיש שזה בכלל קשור לחיים ולמצב.
אני עדיין שם.
אני עדיין שם.
באוקטובר, אבל יש לנו היום סיבה מיוחדת לעלות לפרק הספשייל הזה.
אנחנו בעצם החלטנו לכבוד חודש המטבח הישראלי, שמתחיל בשבוע הבא, לעלות פרקי ספשייל, כי איך אפשר, כשחולפת לידנו הזדמנות לדבר על המזווה הישראלי, איך אפשר לפספס כזאת הזדמנות? זה האמת אבל, לוקסי? אני לא יודעת איך אתה הרגשת. אנחנו אמרנו כזה, המזווה הישראלי, נעשה לזה פרק כפול, אולי משולש, ובזמן התחקיר אמרתי לעצמי,
20.
למה לא עשינו עונה? אז זה יכול להיות שזה יידרדר לעונה, אנחנו לא יודעים לאן זה ייקח אותנו.
אוקיי.
שנתחיל?
נתחיל.
הנה חמישה דברים שלא ידעתם על המזווה. אתה מתחיל.
כן, אני יודע.
תמיד אתה מתחיל.
אני רציתי...
יש דברים שאסור שישתנו. כן, סליחה.
אני רציתי, הכנתי היסטוריה, וואחד היסטוריה, ראית, זה עמוד שלם,
כן.
על המזווה הישראלי.
כן.
אבל אני רוצה שנייה לפני שאני אכנס למזווה, נדבר על איך המטבח הישראלי השתנה במהלך הדורות מאז הקמת המדינה.
לוקסי, זה חמישה דברים, זה צריך להיות קצר וקולע.
זה קצר וקולע.
אוקיי, בסדר.
קום המדינה, המטבח הראשון בבתים הישראלים, היה מטבחון, חלל נפרד, חשוך קטן, ידוע כמקום שבו פולה הכינה לבן גוריון לבן, וגולדה סגרה דילים פוליטיים. המטבחון הזה החזיק עד שנות ה-70, כשהמטבח התחיל להתפאר בכל מיני מכשירים חשמליים, כמו מיקסר וסיפולוקס, וגם מכלים של תה, קפה ו... ארגז לחם, את זוכרת שהיה כזה?
בוודאי שאני זוכרת ארגז לחם, אני עתיקה.
אני עתיקה, לכל סבתא בארץ ישראל היה ארגז לחם, כי היו קונים לחם טרי, להיום ומחר.
לחם אחיד.
אחיד.
ולחם לבן.
שנות ה-80 הביאו איתם ארונות מטבח יותר מתוחכמים עם מגירות נשלפות ופרזול וצירים שהגבירו את כל הפרקטיקה.
פרזול בשנות ה-80?
כן, שם זה התחיל.
מה?
שנות ה-90 הביאו מודה של הוצאת המטבח מהחדרון החשוך אל תוך חלל המחיה הכולל.
אתה יודע מה עוד קרה בשנות ה-90?
מה?
הפסיקו להגיד מודה.
נכון, זה היה מאוד גזעי. בקיצור, האי האהוב על המטבחים, אותה יחידת ארונות במרכז המטבח, שלפעמים יש בה קיורים וקיריים, לפעמים מסתם עמדת חיתוך, היא הפציעה רק בשנות ה-2000, כשהחיבור בין המטבח לחלל האירוח אוחד באופן אינטגרלי וסופי.
וואו.
זה התפתחות המטבחים.
אני כל כך מסכימה איתך עם הדבר הזה, אני תכף אספר על זה, כן.
יפה, עובדה הבאה.
מה זה מזווה? מזווה בעיקרון הוא מקום קריר לאחסון מזון. בימים עברו, לפני שהמציאו את המקרר, המזווה היה חלק בלתי נפרד מאזור המטבח, ממש חדר שנבנה בסמיכות למטבח ולחדר האוכל, יחסנו במזון ושימרו במזון. זה היה חדר מאוד מאוד פשוט, כי מה היה צריך שם בסך הכל? היה צריך שם מדפים, היה צריך שם אולי קצת אזורי תלייה, ולא רצו שיהיו בו יותר מדי חלונות, כי צריך קצת אוויר, אבל חבל על מקום היחסון, ובכלל לא רוצים שייכנס אליו אור השמש. החדר הזה צריך להיות אפלולי וקריר, וזו הסיבה שבאופן היסטורי היו בונים את המזווה בצד הצפוני או המזרחי של השמש, אם בנו אותו בחצי הכדור הצפוני, או בצד הדרומי של הבית, אם גרים בחצי הכדור הדרומי. זו לא עובדה ממש ממש מוזרה וחמודה. אגב, במדינות חמות היו בונים אותו בכלל במרתף.
נכון, כי יותר קר מתחת לאדמה, תאמינו לו.
באיזשהו שלב, הומצאו המקרב והמקפיא, וזה קצת שינה את תפקידיו של המזווה, אבל אנחנו היום נדבר על הארונות.
אוקיי.
לא נדבר על המקרר והמקפיא.
ובכן, המזווה הישראלי של היום הוא לא המזווה הישראלי של פעם.
או לא.
זה מה שילווה אותנו במהלך הפרק הזה. בשנים הראשונות היה פה צנע, אבל אחד הדברים הכי פופולריים במזווה הישראלי היום, אולי גאוות המדינה, שמן זית.
נכון.
לא נכח במזווה הישראלי מהקמת המדינה, היו שמנים צמחיים אחרים, זה היה מרכיב שהיה אך ורק במטבח הערבי, והוא החל לעשות את דרכו למטבחים הישראלים וגם למזווה שלנו, ולהחליף את השמנים הצמחיים האלה רק באזור שנות ה-80, פחות או יותר, שנחשפנו למטבחים המקומיים יותר, והחליפו את השמנים ששלטו במזווה שלנו ביד רמה.
בסדר.
בסדר. ובדה הבאה.
המילה מזווה היא מילה, תודה, די מוזרה. שורש זווי, זין וו יוד.
המילה יש הזאת, יוד בשורש?
יש את השורשים נחי למד יוד למד ה, אז זה אחד מהם.
אוקיי.
אז אפשר לכתוב את זה זין וו יוד או זין וו ה, זה אותו שורש. אוקיי? אוקיי. המילה,
זיווה, זווה, זווה.
בדיוק. המילה הזו מופיעה פעם אחת בתנך, מה שנקרא מילה יחידאית בספר תהילים. מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן, צוננו מאליפות מרובבות בחוצותינו. מאיפה מגיעה המילה הזאת? אז רשי ופרשנים נוספים אומרים מהמילה זווית. ולמה? כי כשיש מעט תבועה בחדר, היא תהיה באמצע החדר. אבל כשהחדר מתמלא, הוא מתמלא עד הקצוות, עד הזוויות. אוקיי?
אוקיי.
יפה. אבל מעניין שיש איזושהי שפה, השפה הלווית. אתה שמעת פעם על השפה הלווית?
כן. זו שפה עתיקה מאוד, 5,000 שנה.
כן, היא כל כך עתיקה שכתבו אותה בכתב יתדות או בכתב הירוגליפי. עד כדי כך היא עתיקה. זו שפה מאזור טורקיה, ששייכת למשפחת השפות האודו-אירופאיות, ובשפה הזאת קיימת המילה זווה, שפירושה לחם. האם יש קשר בין הזווה והלחם, האחסון, לבין המילה מזווה? לאלוהים ורשי והתהילים הפתרונים? כן חשוב להגיד שאת המשמעות של המילה מזווה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, היא קיבלה רק בעברית החדשה. ובהתחלה, כשאמרו מזווה, התכוונו לכל מחסן שהוא. לקח זמן עד שזה קיבל את המשמעות הספציפית של מחסן מזון.
לכי תביא את המקדחה מהמזווה, כי שם שומרים את המקדחה.
נכון.
אוקיי, בסדר. אגב, אצלך שומרים את המקדחה בשירותי האורחים.
זה לא שירותי אורחים, אני עשיתי מהם מחסן, אתה החלטת.
עשית מהם מזווה, שאין בו אוכל.
אני אסביר לך. ואני אסביר, אני רוצה להסביר. רגע, יש לך עובדה נוספת, לא?
יש לי עובדה נוספת.
אז עובדה נוספת ואז אני אסביר.
אוקיי, עובדה אחרונה להיום, בשנת 1986 יצא ספר הבישול הסיני של אהרוני, בגרסה כשרה ולא כשרה. קצת אחריו. הספר כלל שלל מתכונים סינים, אבל המרכיבים לשימוש בספר רק התחילו לבצבץ מעל מדפי המרכולים. עכשיו, בעיני המתבונן,
כן.
התפיסה היא שאהרוני הוא בטח הראשון שכתב על בישול סיני.
הולו!
ממש ממש לא.
הכהנת הגדולה.
1979, הגברת רות סירקיס, באמת, הג'וליה צ'יילד של הישראלים, הוציאה את ספר הבישול הסיני הראשון, קראו לו המטבח הסיני, 280 עמודים של מתכונים ממחוזות סין השונים, קנטון, סצ'ואן, שנחאי, פקין, כל חומרי הגלם היו ישראלים, כי זה מה שהיה
זה
פה
מה
אז.
זה מה שהיה.
זה ממש מטורף.
אני יכולה להגיד לך משהו על זה?
נו.
הספר האדום, הספר הסיני כן. של רות סירקיס. עד היום, אחד המתכונים האהובים עליי, זה מתכון משם. עכשיו, אין לי מושג, אני לא מכירה את המקור.
מה המתכון?
בקר בפלפל חריף יבש.
אוקיי.
זה טכניקה מהממת שבה אתה מבשל את הבשר, עד שהוא נפטר מכל הנוזלים שלו. עכשיו, למה? כי פעם הבשר היה בשר קפוא, היו מזריקים אליו נוזלים, אז אתה פשוט מבשל אותו עם המון 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 פלפל חריף, עד שהוא נשאר יבש.
יבש.
כן. מדהים, מתכון מדהים, 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 מדהים.
אז גם המתכון הזה, שקצת אני לא מכיר, אבל ירקות מוקפצים. זה הפעם הראשונה שמתכון לירקות מוקפצים הופיע מעל דף כלשהו בספר בישול. 1979, וואו, 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 40 וקצת שנה.
הכהנת הגדולה ללא ספק. שנתחיל את מסענו?
בואי נתחיל. אז מה בעצם הוביל אותנו לפרק הזה היום?
אז ממש בעוד שבוע מתחיל חודש המטבח הישראלי של אמקס, ואנחנו החלטנו לשנס מותניים וליצור כמה פרקים שידברו על המזווה הישראלי שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו בבית, לחלק הגרסה המורחבת, לחלק גרסה מצומצמת, אבל מזווה זה בעצם כלי יצירה של הבשלן. והחלטנו שאנחנו נורא רוצים לאפיין את המזווה הזה ולראות את הקווי הדמיון והשוני בין שנינו ובכלל בינינו לבין המאזינים שלנו.
ולכן פנינו לסוגת שאיתה עשינו את העונה הקודמת, והיא נותנת החסות של פסטיבל המטבח הישראלי השנה, ונמצאת בכל מזווה במדינת ישראל.
כל מזווה.
כדי להביא לכם באמת סקירה כוללת, מ-א' עד ת', מ-a' עד z, מ-0 עד אינסוף.
האמת שזה קצת אינסוף.
אינסוף.
אבל לפני שניכנס לאובי המזווה, לפני שניפגש במזווה, אנחנו רוצים להעלות על הקו את דוד קישקה, יושב ראש העמותה לתרבות קולינרית, והוא אחד מיזמי חודש המטבח הישראלי והמנהל הקולינרי של החודש הזה. בוא נדבר איתו שיספר לנו קצת מה מחכה.
בואי נתקשר.
הלו.
הלו, הלו, הלו.
אני מזהה את הקול הזה.
אתה חושב?
מוכרת לי מפעם.
גם את הקול הזה, וואו.
מה העניינים?
מה קורה?
חיים שכאלה, חיים שלי.
קישקה, אנחנו מה זה התגעגענו? תקשיב, התגעגענו לאולפן, התגעגענו אליך, התגעגענו פשוט לדבר על אוכל ולדמיין שהעולם נורמלי.
אולי התגעגעתם גם קצת לישראל אחרי סיבובים באיטליה.
אוקיי, אוקיי.
Welcome back, welcome back.
תושה, תושה.
בדיוק, בדיוק, זה חודש המטבח הישראלי, איזה יופי.
וואי, קישקה, החודש הזה מאוד מרגש אותנו. בוא תספר לנו על החודש הזה שתכף יוצא לדרך כבר השנה השלישית.
נכון, שנה שלישית, יש לומר, גם בשנה ששום דבר בא לא הגיוני ולא מובן מאליו. אז אני אגיד שזה לא היה מתקיים כמובן ללא תקציבים שצריך להוציא על שיווק וחסויות שהלכו איתנו באמת לאורך כל הדרך יד ביד, ונתנו לנו אור ירוק להוציא את זה לפועל, להרים לקולינריה המקומית בתקופה לא פשוטה. ואני אגיד, אמריקן אקספרס וסוגת וקרסו נדלן ורקנתי, שבאמת אני מעריך ומוכיר את זה, כי בסוף בלעדיהם זה לא יכול להתקיים.
חד משמעית, אתה יודע, זה נורא חשוב לשקף את זה גם לאנשים. את העניין הזה שבאמת היום בלי נותני חסות, אי אפשר לייצר תוכן טוב.
כן,
אפשר, לגמרי.
זה כל כך יקר לייצר את הדבר הזה, שפשוט חייבים, וזה נהדר שבאמת
לגמרי.
בתקופה כזאת, שזה לא פשוט לנותן חסות, אתה יודע, ככה, כולם נפגעו מהמצב.
זה לא פשוט לאף אחד, ונכון, וגם לתת אמון בתקופה שלצערנו כן, מעבר לשמחה בלב שאיננה עד הסוף, היא חלקית, יש תמיד תרותר לפרסום, ויש חדשות לבקרים עם דברים קשים. כן. לא פשוט לשים את הקלפים על שלושה יזמים, וללכת איתנו שנה שלישית, ואני אגיד באמת, אנחנו שלושה, זה עם גרטל שיינר ונירית וייס, ואנוכי, והתחלתי לומר כאמור, באמת שנה שלישית, כאשר השנה הפוקוס, כמו בכל שנה, הוא כמובן על מטבח ישראלי, קודם כל, זה הפאר אקסלנס, המהות של הדבר הזה, לתת
הפרמיס.
במה. ודאי, למה שאנחנו מכנים, ולמה שאנחנו רוצים לראות בהתהוות של תרבות מקומית, במטבח הישראלי, והשנה כתמה, כי בכל שנה יש נושא, יש תמה שמלווה, ככה מלמעלה, היא מלווה את האירועים, ובשנה שעברה, הנושא והתמה היו דיאלוגים, באמת אנשים התארחו אחד אצל השני ושפים כאלו ואחרים. השנה התמה שנבחרה היא בנושא הבית. יש לומר שהנושא נבחר לפני השבעה באוקטובר.
וואלה.
נבחר כבר בחודש יוני, ואני חושב שמקבל משנה תוקף מצמרר קצת ומשמעותי, ומשהו שבסוף יש נשים שהם ללא בית ואנשים שהם מפונים מהבית, ואנשים שאינם ועוד 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 שאיבדו את הבית ועוד סיפורים. אני חושב שרק במהות שלו, אז התמה היא גם, אני חושב, מאוד מאוד משמעותית, וניגשנו לזה, ניגשנו לזה גם בצורה כזו שתביא את הבית לידי משמעות. אז למשל, במסעדות, אתגרנו את השפים, ממש קצת ענברו בבית שלהם, בזיכרונות מבית, ואנחנו יודעים כמה אוכל הוא בסוף רגשי, והרפרנס שלו להשראה מבית, לזיכרונות, לזהות שמגיעה מבית, עד כמה הוא משמעותי, אז אתגרנו ככה את השפים, ויצאו תפריטים, באמת, נהדרים שאני ארחיב עליהם רגע, חלקם מערכים ביתיים, שממש ליטרלי יערכו בתוך בית, אם אנחנו מדברים על בית.
זה נשמע לנו מוכר, זה נשמע.
אז מיד, מיד, כאילו, מיד אני ארחיב, כי יש אפילו מערכים ביתיים שקוראים להם אפרת אנזל ואורן לוקסנבורג, שיערכו...
מה? אני?
שיערכו בבית, אולי למאזינים הקבועים, נגיד שהם עדיין לא עברו לגור יחדיו, אבל אורן שורץ במטבחה של אנזל, אז האירוע יתקיים את תמך אפרת, אבל זו למשל, זה באמת מפגש, כמו שלכם, זה כמו עם רותם ליברזון, ורינת צדוק, ונופר זוהר, ונדב טל מיוסי סלט, ועוד אחרים, יורדת תוכן שאני מאוד אוהב, שגם מספקת קצת את יצר הסקרנות גם שלנו, של כולנו, לא נגיד הישראלי, כולם סקרנים, אבל אנשים שבדרך כלל מוכרים בזכות העשייה שלהם, שלא תמיד אפשר להיכנס אליהם הביתה, ולא תמיד ממש פוגשים אותם באיזשהו מפגש בין אישי, ושומעים באמת על מה מקורות ההשראה, מה המזווה, איזה תבלינים הם אוהבים, ועוד כהנה וכהנה, והכל כמובן מופיע אצלנו באתר, ואפשר להזמין שם מקומות.
כן, אולי זה גרום ללוקסי סוף כל סוף להבין שאנחנו צריכים להיות משק בית משותף.
אני חושב שוואנט סטילו טיפה גם לקפל כביסה, תראי איך הוא שמה.
לא, אני לא בכיפולים, אני במכונות.
במכונות.
אני מאמיס, לא בכיפולים.
אני מאמין שנמצא את זה, וזה רעיון מצוין.
לא מתיש אותו לרגע, אין בעיה. תהיה במכונות.
אין בעיה.
קישקה על זה.
אני אהיה ערני, מה שנקרא, לדבר הזה. יש לנו עוד יחידת תוכן שאני מאוד אוהב, של סיורים קולינריים. זה משהו שהוא קרוב לליבי, גם השווקים וגם לחשוף אנשים, כשהפעם גם נכנסים ממש לתוך בתים של אנשים, של בשלניות, הכל תוכן מקורי, תמיד לפסטיבל, זאת אומרת, זה לא סיור גנרי שאפשר להזמין אותו בשגרה. למשל, יש סיור באנגלית של עדינה זוסמן, שעובר בשוק הקרמל, אבל מגיע גם אליה הביתה, כי היא גרה בתוך השוק, יש לומר, ותספר שם על כל העשייה שלה ועל המטבח, ודרך הספרים כמובן, שבת, סבבה, ובכלל מי היא כדמות שאני מאוד מאוד אוהב, ויש לנו סיורים קולינריים באקו עם נורית פורן שעובר בתוך בתים מפתיעים, יש לנו סיור בבני ברק עם הדס שמואלי ובשכונת אג'מי, זאת אומרת יש המון סיורים שנבנו, טלי פרידמן אגב, השפית פורצת דרך בתחום תיירות קולינרית במחנה יהודה.
מדהימה טלי.
שתעשה סיור גם כאילו באמת.
טלי בכלל, הנה הזדמנות להרים לה.
מרתק.
כי אנחנו היינו, לא היינו באוויר מאז השבעה באוקטובר. טלי פרידמן, מה שהיא עשתה בתקופת ההכלה שהיה צריך להכיל חיילים ומפונים והכל, טלי פרידמן הייתה אחת הכי פעילות, גם אתה, באטיליו. טלי אבל אלפים, כאילו, זה פשוט מטורף.
טלי תמיד נרתמת, וגם מה שהיא עושה עבור הירושלמים ועבור השוק, אבל כן. טלי פרידמן באמת, היא פורצת דרך בתחומה, אז יהיה סיור מרתק, והיא גם תכין מנה אצלה שם באטליה, שיושב בתוך המחנה עם משמעות של בית, וגם עוברים אצל שכנה שלה שתכין משהו, וכמובן אצל כמה מסוחרי השוק, זאת אומרת, ממש הסיורים נבנו בצורה ממש מיוחדת, אנחנו גם נקיים פופ-אפ אחד בבית ספר לבישול, דנון, פופ-אפ שיוביל השף אוהד לוי, שאפרת מאוד אוהבת, עד כדי כך שהוא בישל על החתונה לדעתי, אם אני זוכר נכון.
אוהד לוי עשה את הבר מצווה של אור,
את הבר מצווה, נו משהו זכרתי, את רואה, ומשל במשפחה.
מדי פעם הוא עושה ארוחות שישי גם.
מי שעשה אגב את החתונה זה רוברט קלוגר, זכרונו לברכה.
רוברט קלוגר, עליו השלום, נכון. עליו השלום, נכון, אבל את רואה, זכרתי איזה אירוע חשוב וגדול.
לגמרי.
אבל לא עד באמת שאנחנו אוהבים, והוא רחוק מאיתנו כל כך שם, באלת ממו, שעדיין לא פתחה את הדלת שוב, אחרי השבעה באוקטובר, ואנחנו מאחלים שזה יקרה.
אמן.
הוא הזוכה הגדול בעצם מטעם סוגת בשף מבטיח של שנה שעברה. אז הוא יוביל פופ-אפ מיוחד, שגם מביא לידי ביטוי תלמידים ובוגרים של בית ספר דנון. אז זה יהיה ממש נפלא. יהיה לנו גם את יוסי שטרית, בשלושה מפגשים בין אישיים של שיח עם כמה ביסים מעולים מבית היוצר שלו בהיבה, אבל השיח יתקיים באומאמי, במתחם אומאמי.
כן.
ביקת אונו, כן, ביקת אונו, למי שלא לא מכיר גיאוגרפית. למי שאין ויזה, כמו לוקסי מעבר
לוקסי גר בקריאת אונו, לוקסי גר בקריאת אונו, בשישי.
ביקת אונו, בשישי.
כן.
אז כאילו, תסתכלו רק מה שהספקתי עכשיו להגיד, ועוד לא נכנסתי באמת לכל היחידות תוכן, אבל ענר בן רפאל פורמן בתריסר, שעושה שם, אגב, אנחנו עושים ב-27 למרץ את ארוחת הפתיחה.
אנחנו נגיע.
רק ללקוחות האמקס, יש לומר, כל יתר הארוחות זה פתוח לכולם, אבל ענר שעושה ממש מנות, הוא גדל קצת כילד מפתח, מה שנקרא בכפר סבא, לקח את זה מאוד לאזורים האלו עם מנות סופר מפתיעות מבית היוצר שלו. יש לנו את עומר שדמי ודניאל צור בעלנה של הנורמן שמביאים את עמק ישראל והילדות של חינוך אנתרופוסופי בעמק. יש לנו את עמוס סיון בהלנה, בקיסריה, שרואה בים בית. הים זה עבורו הבית, הוא יושב שם במקום מרהיב ועושה ליקוט ימי עם כל מיני דברים סופר מיוחדים. גיל דהן, רצ'נה, אסף פתיאף בצמח.
ועוד רבים אחרים, אני בטוח, אי אפשר לציין את כולם, כי זמננו
אי
קצר.
אי אפשר, עצרתם אותי. זהו,
עצרנו לך, אבל...
אבל אנחנו נגיד ככה, שכמובן יש את אתר חודש המטבח הישראלי, תיכנסו, יש שם מלא 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 פעילויות. אני כבר סימנתי לעצמי לפחות 4 שאני רוצה להתנסות. כן. אני מקווה שזה לא ייפול על הארוחה המשותפת של לוקסי ושלי. יש לי עוד שאלה, כי שנה שעברה נבחרו בטקס פרסי המטבח הישראלי כל מיני גופים, מסעדות, גם אנחנו זכינו בפרס נכון, מצוינות בתיעוד נכון, המטבח הישראלי, האם גם השנה נכון, צפוי טקס כזה?
בוודאי, כן. בוודאי, כי המהלך הוא תמיד כפול, יש תמיד גם את הפסטיבל שנקרא השנה חודש המטבח הישראלי, ולצד זה פרסי המטבח הישראלי, אוקיי. עם יושב ראש ועדת הפרס שהוא עמית ארונסון, עם מנגנון שעובד מצוין, שמוכיר בסוף, אין היום גוף שמוכיר מצוינות בתחום הזה, אבל לא רק בתחום של המסעדה החדשה והשף, אלא גם בתיעוד, נכון. וגם ביצרן ארטיזנל, וב-18 קטגוריות.
אנחנו פשוט השנה רק שופטים, אנחנו כן. מנועים להתמודד כי זכינו.
אני לא יודע, אני רוצה להעלות את זה לדיון, אני לא מבין למה.
אז אני מבקש ממך לדבר עם יו"ר ועדת הפרס.
אני אדבר איתו.
דבר איתו, אני כן אומר עוד משהו.
כן.
גם בקרב הזוכים, אגב, שנה שעברה, שמתוך 20 זוכים, רובם לא היו מתל אביב, השנה, נראה מי שיבחר בחר, אני מדבר אבל על שלל האירועים שלנו, מלא אירועים מחוץ לתל אביב. זה חשוב לומר, אני גם גר בתל אביב, כירושלמי במקור, ירושלים על המפה, חיפה על המפה, עין הוד עם פיגם וקיסריה ועמק ברסרי, ומזכרת בתיה אצל עמוס חיון רוביד, זאת אומרת, ניסינו להביא מנעד רחב ולתת לאנשים את האופציה גם להכיר שפים ומסעדות מחוץ לתל אביב.
מאמן.
ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וממש אנחנו מקווים שיהיו חדשות טובות בעיקר לכולם, ושנוכל לחגוג את זה וליהנות מזה.
אמן.
ובסוף ללכת למסעדה, עוד מילה ברשותכם, כי המילה אסקפיזם היא נכנסה פה כמעט כמו המילה קונספציה לז'רגון, אני לא יכול לשמוע אותה. זה לא בריחה משום מציאות, ללכת למסעדה מבחינתי זה משהו מאוד נורמטיבי שאמורים ויכולים לעשות ביום יום, לא מדובר בבריחה, חבר'ה, זה משהו הכי טבעי. צאו, תאכלו במסעדה, ואני אגיד, התפריטים אגב, 230 ש"ח, זה המחיר, ללחם ראשונה עיקרית קינוח, עשינו מאמץ אילאי. זה היה גם מצידנו להרים לשפים, והשפים גם עשו להרים לאנשים שיוכלו לבוא אליהם, ב-value for money, אז זה מאוד חשוב לומר גם.
כן, okay. דוד קישקה, המון 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 תודה, אני ממש מתרגש
ממש.
לקראת החודש הזה.
תודה לכם.
תבוא לבקר בארוחה שלנו, במפגש,
אני אבוא לא לבקר, ואני עוקב מקרוב אחר התפתחות עקרת הבית לוקסי שלנו, שבוא נראה מה, מה נהיה מזה.
תודה רבה קישקה, ובהצלחה בכל חודש המטבח הישראלי, תודה רבה.
המון תודה.
תודה רבה.
ביי.
ביי ביי.
ביי. ועכשיו, אני רוצה קודם כל להגיד לך שאני נורא נהנית להיכנס למזווה, כי הקשבתי בחמישה דברים שלך על תולדות המזווה הישראלי ועל המבנה של המטבח הישראלי, וזה משהו שאני גדלתי איתו. כלומר, בדירה הראשונה שההורים שלי גרו, כשנולדתי ברעננה, היה באמת מטבח קטן,
כן.
בחדר נפרד, ואחר כך כשעברנו לעוד השרון, אז עברנו למטבח שהוא פתוח אל חלל המגורים, זה היה בשנות ה-80 כבר, והיה לנו מזווה.
לא ציינו את זה באמת בחמש עובדות, אבל מזווה... אמר בהתחלה, התחיל כחדר חיצוני,
כן.
צמוד למקרר, אבל בעצם מתי הוא נכנס לתוך הבתים? עם המהפכה התעשייתית, כשהתחילה עירוניות מאוד גדולה, ואנשים באמת בנו בתוך הבתים שלהם, מטבחים בתוך העיר,
כן.
ואז היו צריכים באמת אזור להפסן את כל הדברים האלה.
אז היה לנו מזווה. עכשיו, היה לנו גם מזווה צמוד למטבח, שבו אמא שלי הייתה גם מחסנת את הדברים שהייתה צריכה ליום יום, מה שנקרא, כמו במסעדה.
כן.
המחסן יומיות.
מחסן יבשים.
מחסן יבשים, איך לא יקראו לזה. אבל גם היה להורים שלי בבית מקלט. ושם היה עוד מזווה בעצם, של דברים שצריכים להיות בטמפרטורה יותר נמוכה כזה, אתה יודע שכדאי שיהיה יותר קרירים, ואני באמת לא יודעת אם זה בגלל שהיה מקום היה כל כך הרבה דברים, כלומר, אם זה בגלל שהם הגיעו מאירופה, ושם הייתה תרבות של מזווה, או בגלל שהם הגיעו מאירופה...
ממלחמה.
ממלחמה, וגדלתי בתרבות של, אתה יודע...
אגירה.
דור שני ודור שלישי של כן. אגירה, ושצריך שתמיד יהיה מספיק דברים.
עד היום, לא חסרים סיפורים על סבא וסבתא שיש להם קופסאות שימורים מתחת למיטה. Just in case.
אז עד היום לא חסרים סיפורים, אני הולכת לארוחת שישי אצל ההורים שלי וחוזרת עם קניות. פשוט
הולכת עם מגלה של פרופר.
הולכת המזווה של אבא.
זה אוקיי.
לא, כאילו, למה קנית מגש טונה? אבא, מה קורה? למה יש פה מגש טונה?
ולמה אתה צריך את כולו? שניים להספיקו לך? אופה!
בקיצור, אז אני רוצה להתחיל עם מזווה הדגנים. כי בוא, אין מזווה בלי דגנים, נכון? אין מין אנושי בלי דגנים. ורוב ההיסטוריונים גם תמימי דעים שביות הדגנים מציין את תחילת הציביליזציה. אז אנחנו צריכים להתחיל בדגנים.
נציין לפני שנתחיל שכמעט כל הנושאים שנדבר עליהם היום, יש לנו איזשהו פרק שמוקדש להם, אז אם את משהו מעניין אתכם במיוחד ואתם רוצים להרחיב את הידע, מוזמנים לחזור אחורה, לחפש פרק על חיטה, יש לנו פרק על חיטה, פרק על סויה, יש לנו הכל.
נכון, האמת שיש הרבה, לרוב חומרי הגלם שאנחנו נדבר עליהם יש פרק, כן. אבל היום אנחנו רוצים לספר עליהם קצת מזווית אחרת. ובכן, בתוך משפחת הדגנים נכללים החיטה, השעורה, השיפון, שיבולת השועל, האורז, התירס והטף, בגדול כל מה שבאופן עקרוני אפשר לטחון ממנו קמח.
כן.
וזה לא מפתיע שאם אנחנו מסתכלים על מזווי הדגנים הישראלים, רובו יהיה נשלט על ידי נגזרות של הדגן הכי נפוץ בתזונה הישראלית. החיטה.
כן.
כלומר, אם הייתי עכשיו מדברת על, על המזווי הדרום אמריקאי, הוא היה נראה אחרת לגמרי.
נכון.
אז בוא באמת נתחיל בחיטה. חיטה שמככבת בהמון רשימות, ברשימת הגידולים הכי נפוצים בעולם, בזאת שאחראית ל-20% מהתצרוכת הקלורית העולמית היומית.
או 90% מהתצרוכת האירופאית.
מככבת ברשימת חמשת מיני הדגן המפורסמת של היהדות, וכמובן ברשימת שבעת המינים. מאוד 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 חשובה. וכשאנחנו מסתכלים על המזווה הישראלי, אנחנו רואים אותה בהמון המון המון תצורות. אני אתחיל דווקא בתצורה שפעם הייתה מאוד מאוד נפוצה, החיטה, הגרגירים השלמים, והיום אני חושבת שהגרגירים השלמים ממש נדחקו לשוליים.
צורה אהובה עליי, גרגירים שלמים. זה סלט חיטה, זה הדבר הכי טעים בעולם.
זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, אבל אם אתה מסתכל על המזווה הישראלי...
לא, זה כבר לא מופיע.
הוא כמעט ולא מופיע.
אני חושב שאני הישראלי היחיד שקונה את זה. באמת, כאילו.
ואני.
ואת.
אני גדלתי עם חיטה, אתה יודע, סבתא שלי הייתה מכינה סלט חיטה.
אני באה מחיטה.
אני חיטה.
את חיטה.
אני חיטה, כמו אני נינה, אני חיטה, אני חיטה. אתה קורא לזה חיטה.
חיטה, אני יודע, כן.
זה אחד הדגנים העיקריים שהייתה שמה בחמין, סבתא שלי, וזה נורא טעים בחמין, כי חיטה צריכה את הבישול הארוך הזה. אז דווקא הגרגירים השלמים, אנחנו פחות ופחות משתמשים בהם, מה שאנחנו כן פוגשים במזווה הישראלי, זה מלא נגזרות של החיטה. בוא נתחיל עם כמה.
בואי.
אני רוצה להתחיל דווקא עם אחד האהובים עליי, הסולת.
סולת?
סולת.
אחד האהובים?
כן.
דייסה?
זהו, שאני לא מכינה דייסה, אני מהאימהות הנוראיות שאף פעם לא הכינו לילדים שלהם דייסה.
הנוראיות. מה, בואי. כי אם אמא לא מכינה דייסה היא נוראית.
אני גדלתי אבל בבית שכל הזמן היו מכינים לאח שלי דייסה, וזה היה קטע מטורף. אני תמיד הייתי באה ומריחה את הדייסה.
מסנפנפת.
מסניפה לו את הדייסה ולא אוכלת. הוא היה אוכל ואני הייתי רק מריחה. אהבתי את הריח שלה.
וואו, אני בתור ילד, הייתי מכין לי דייסות סולת בכיף, ואז זורק כמה קוביות שוקולד פנימה.
זה הילדות של אחי, כאילו דייסה עם קוביות שוקולד בפנים.
יואו, איך בא לי.
בצבא מאוד אהבתי לאכול את הדייסות.
כן.
כן, זה היה תמיד סולת יותר גסה כזאת, אבל אהבתי את זה מאוד. מה שגורם לי לחשוב שכנראה מה שלא אהבתי זה דווקא את החלב החם, אולי זה לא בא לי טוב בתור ילדה. לא יודעת, הייתי ילדה משונה, מילדה של אוף. אז מה זה הסולת? לחיטה יש גרעין פנימי, שיש בו חלק רך וחלק יותר קשה, שזו הסולת, ובאמת כשאנחנו טוחנים את גרגר החיטה, אז בהתחלה טוחנים אותו בטחינה גסה, מנפים לקמח, ומפרידים בין הקמח לבין הסולת. אני מתה על סולת, ואני משתמשת בה המון, כי היא מרכיב בקציצות אצלי. אני עושה הרבה מאוד תבשילי קציצות.
בפנים או בחוץ?
גם וגם.
גם וגם.
נגיד שאני עושה קציצות דגים, אז אני אוהבת לגלגל אותן בסולת, הן נותנות כזה איזושהי מעטפת ששומרת על הצורה מאוד יפה.
פריחות נעימה, מין קרנצ'יות נגיסה כזאת.
בדיוק, גם אם לא מתגנים, זה עדיין נותן את הפריחות הנעימה, ואני מאוד מאוד אוהבת בתוך הקציצה. אני אוהבת את זה שהגרגר של סולת, בניגוד נגיד לפירורי לחם, מתנפח במהלך הבישול, ויוצר אווריריות מדהימה, גם ללא תוספת של סודה לשתייה, וכל מיני פטנטים אחרים של ריכוך קציצות. אז תמיד יש לי סולת בבית.
לא נעים לי להגיד, אבל אני עם אותה שקית סולת, לדעתי בת 15, אני לא מגזים, אני אפילו לא מגזים, שתביני באמת, כי היא עוד מלפני שוש, אנחנו חוגגים עשור, עוד חצי שנה, שקית סולת שאני רק כאילו מצפה בה מדי פעם, פעם בשלוש שנים קציצות, וזהו.
אתה יודע אבל מה מדהים?
היא לא מתקלקלת, זה משהו מדהים. אחלה סולת.
אחד, היא לא מתקלקלת. אבל שתיים, זה העובדה שפעם, הרבה מאוד אנשים היו מכינים את הקוסקוס שלהם מסולת. כלומר, קוסקוס אמיתי צריך להתחיל מסולת.
מאפס.
להדות אותו, ואז לנפות אותו, ולהעביר אותו במסננת ושוב ושוב. והיום, מרכיב מאוד חשוב במזווה הישראלי, זה הקוסקוס המוכן.
נכון.
בכלל לא הסולת.
מעניין. בעצם, מה זה קוסקוס מוכן? בואי נלך שני שלבים אחורה. אמרנו חיטה, מהחיטה עושים בורגול. מה זה בורגול? בעצם חיטה שבישלו אותה, ייבשו אותה וגרסו אותה.
נכון.
גריסה עבה, גריסה בינונית, גריסה דקה מאוד זה הגרישה.
Mm-hmm.
קוראים לה ככה גם לפעמים, ככה זה כתוב על השקיות.
נכון.
ובעצם מזה עושים את הקוסקוס. לי תמיד יש במזווה קוסקוס.
תמיד.
אבישי מת על זה. באמת מעטים חומרי הגלם שמאפס למוכן ובבטן שלי עוברות 6 דקות. באמת. שופכים על זה מים חמים, שמים תבלינים, אני אוהב לשים מלא שמן זית, מלא תבלינים, תימין, שום, גבישי. נהדר, טעים. מערבבים את זה, שופכים את המים הרותחים לפי ההוראות על השקית, סוגרים, חכים 5 דקות, זה מוכן, אוכלים כפית, ככה. נהדר.
אני בהלם.
כן, אני אוהב, וגם אני אוהב, הרי תמיד צריך להברר את זה טיפה עם מזלג.
נכון.
ככה, להחזיר לה את הפלאפיות. אני פשוט לוקח את הקופסה, סוגר אותה עם מכסה, מנער אותה, וזה הפלאפיות.
די.
לא צריך להתעסק עם מזלגות ועניינים.
אתה לא מעברר את זה עם מזלג,
לא, אני מנער. וזה משתחרר, כיף גדול, כיף גדול.
אני במקרה שלי, בטח זה ייגמר בזה שלי, זה ייפתח באמצע הניור, וכל המטבח יהיה מלא בקוסקוס, והלך עליי והלך על כולם.
עכשיו...
אבל רגע, 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 רגע. אני חייבת להגיד משהו על זה. שבקוסקוס מהיר הכנה, יש כל מיני גדלים של גרגירים.
נכון.
איזה אתה אוהב?
את הדק.
גם אני. רק את הדק.
רק את הדק.
הדק
זה הכי דומה לקוסקוס עננים שאנחנו רגילים מהמטבחים המרוקאים.
כן. אתה יודע שאני אגב, בגלל שאני פולניה, כנראה, כי אין לי שום הסבר אחר למה שאני הולכת להגיד עכשיו, וגם אין לי שום הסבר למה אני הולכת להתוודות בעניין, כשאני עושה קוסקוס מהיר הכנה, אני מקפידה לא לשים בו שום תבלין.
מה?
שאולי מישהו יאמין ויחשוב שעשיתי את זה from scratch, שהתחלתי בסולת.
בסדר.
ותדע לך שלפני שבוע, הוזמנתי לארוחת ערב אצל חברים, אלעד קלוט, אני מדברת עליך, לקוסקוס דגים ופירות ים, ותקשיב, הוא הכין קוסקוס from scratch, ואמרתי עצמי, די, זה הדבר האמיתי, לא יעזור כלום, זה לא יעזור כלום, צריך לעשות קוסקוס מסולת.
מי? מי צריך לעשות קוסקוס? מישהו.
מישהו צריך לעשות.
לא אני, ממש לא אני. קוסקוס באמת זה מאכל קסום, הקוסקוס האמיתי, זה שרח כענן, שבאמת מבשלים את הסולת על עדים הרבה זמן, עד שהסולת מתבשלת, ואז מעבירים אותה במסננת, ואז מעדים אותה שוב, ואז שוב מעבירים אותה במסננת כדי לשבור אותה, ויוצא באמת, מה זה, זה קף של ענן, זה כמו גלידה בגרגירים. את שמה את זה בפה, וזה נמס.
אני חושבת שזה אחד המאכלים שאני הכי אוהבת, קוסקוס, ובאמת זה מאכל שתראה כמה שהוא נהיה נכס צאן ברזל של המטבח הישראלי, אפילו שהוא הגיע מאזור מאוד ספציפי, מצפון אפריקה.
הוא פותח על ידי השבטים הברברים בתחילת האלף השני לספירה, לפני הספירה, סליחה, אלף השני לספירה זה היום, והוא קרוי על שם בכלל הכלי, הקוסקוסייר, או במקור קראו לזה קסקסאו, בברברית, ככה מסתבר.
כן.
אבל מה שמעניין זה שהוא לא תמיד מסולת.
מה, קוסקוס קרובית יעני?
לא.
מה?
האמת שכן, 2024, יש קוסקוס קרובית ויש כל מיני קוסקוסים למיניהם. נתקלתי בתפריט עם קוסקוס ברוקולי.
אוי, לא, אין לי כוח. בואו,
אחים שלי.
לא, 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 זה לא במזווה,
שריפה, אחים שריפה.
זה במגירת הירקות, זה לא בזה.
אבל במקורות, צפון אפריקה, קוסקוס מדוחן, נפוץ מאוד. קוסקוס מקסבה, זה השורש שמכינים ממנו את פניני הטפיוקה.
אבל זה חד משמעית, לא נכנס למטבח הישראלי. זה עדיין נשאר שם.
לא, לא. רק מציין שזה קיים.
אני כן חייבת להגיד שיש הבדל עד היום, וזה אחד הדברים שקסומים בעיניי, שכשאתה אוכל קוסקוס, אתה יכול לזהות האם זה הגיע מהמטבח המרוקאי או הטוניסאי טריפוליטאי, בעובי הגרגר, שהקוסקוס הטוניסאי הוא תמיד הגרגרים שלו טיפה יותר גדולים, הם יעדיפו את הקוסקוס העבר רובם, והרבה פעמים הם מוסיפים קצת קורקום, ולכן הוא נהיה צהוב, מה שפחות מקובל במטבחים הטריפוליטאי והלובי. הזכרנו את הבורגול, אז רק כזה כמה מילים בעצם אמרת, חיטה שבושלה, יובשה ונגרסה, זה באמת זה מוצר שהוא כבר מבושל, ולכן כל מה שהוא צריך זה השריה במים. אני מאוד אוהבת את העניין הזה, כי אני מאוד אוהבת להיכנס למטבח, ולעשות איזשהו סלט, ואז שהאלמנט המסביע בתוך סלט הירקות, יהיה גרגירים של בורגול שהכנסתי פנימה, לא ביחס של הרבה בורגול וקצת סלט.
טיבול.
אלא להפך, הרבה מאוד סלט, שבוא נגיד שעל קערה ככה אני אפזר לא יותר משתי כוסות בורגול.
שתי כוסות בורגול מוכן?
מוכן.
על קערה גדולה?
קערה ענקית לכל okay. המשפחה.
שתי כוסות נשמע הרבה.
של מוכן, לא של לפני. משהו כמו חצי כוס.
אוקיי.
Okay. זה לא כל כך הרבה. תחשוב על סלט שאמור להספיק לארבעה אנשים.
רגע, אני עוצר אותך.
כן.
איזה סלט?
סלט ירקות.
ירקות, עגבניה מלפפון, בצל עניינים.
כזה,
לא
קצוץ דק דק דק, ואז okay. אני רוצה שהוא יהיה יותר מסביע, אז אני בעצם פותחת אותו עם בורגול או עם קינוע גם, עוד נגיע לדבר על הקינוע, ואז בעצם הסלט נהיה יותר מסביע, אבל הטעם לא. העיקרי נשאר של סלט.
הבורגול לא נהיה סוגי ורטוב מה...
כמו בסלט טבולה, תחשב על זה.
אבל בטבולה יש לנו עשבים שהם בעיקר בעקרונם יבשים. Mm-hmm. סלט ירקות, עגבנייה וכאלה, שמן זית עניינים,
כן.
זה קצת יותר עטוב.
זה מביא אותי להבדל בין הבישול שלך לבישול שלי.
שהוא?
שאתה מבשל פעם בשבוע לכל השבוע. Mm-hmm. אצלי, פעם ביום בשעה 7 בערב, נשמעת הצעקה, האוכל מוכן, באו לשולחן. אז הסלט מוכן לפני דקה. אז הבורגו לא מספיק להיות סוגי.
כמה פעמים עצרת אותי בשעה 7,
כן?
באמצע שיחה סוערת על הוודה,
כן?
ואמרת לי, שנייה, אני רגע צריכה להכין להם לאכול משהו.
נכון.
איך את קוראת להם?
הפירניות?
הפירניות. שנייה, הפירניות רעבים, אני צריכה להכין להם אוכל. ואני אומר, מה אוכל? שישבו דקה. לא, הם לא מסוגלים.
לא, 7 בערב קודש אצלנו, ארוחת ערב משפחתית כל יום, זה... לא מבטרת את זה. לא מבטרת, זה הרגע הכי מאושר שלי ביום.
אז זה גם מתקשר למה שאמרת על שיטות הבישול השונות. אצלנו ארוחת ערב זה החביתה ביצה סלט. אצלכם זה האוכל החם.
כן, אני כשאני מכינה חביתה ביצה סלט, בדרך כלל נורי יגיד לי, למה הגשת לי ארוחת בוקר בערב? הבורגול נפוץ בכל המטבחים של המזרח התיכון, אבל הוא מאוד 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 נפוץ כאן באזור שלנו, במטבח הערבי והעות'מאני. אי אפשר שלא להגיד במילה את החשיבות שלו לקובה, בין אם זה הקובה המבושל, הקובה המתוגן, או הקובניה אפילו, שגם הוא מכיל בתוכו את הבורגול. אני מתה על פילאף שעושים מבורגול ולא מאורז.
מג'דרת בורגול.
מג'דרת בורגול. שפשוט רק צריך לשים בורגול במקום האורז. זה הכל קורה.
כן.
והזכרת מקודם את הגרישה, את הבורגול הדק, שהיא נהדרת לבישול, לתערובת לקציצות ודברים כאלה, אני מאוד אוהבת. יש עכשיו אבל מוצר חדש שעוד לא התנסיתי בו.
שהוא?
בורגול חום.
בורגול מלא כאילו? מה זה חום?
אז בורגול חום הוא לא באמת חום, הוא פשוט עשוי מחיטה אדומה. ואז מבשלים אותה וגורסים אותה, ועדיין נשאר לה הצבע היותר כהה, ולכן הצבע של הבורגול הוא שונה. אז יש לו טעם קצת אחר, והמרקם שלו יותר נגיס, כי המרקם של החיטה האדומה שונה מהחיטה הלבנה. אבל זה לא חיטה מלאה.
אוקיי.
סתם שתדע.
טוב.
אני חושבת שאחת החברות החדשות, חברות כבוד במזווה הישראלי, ואני ממש שמחה שזה קורה, זה אפריקה.
את חושבת כן שאפריקה ממש נכנס למזווה?
אם אנחנו צריכים להסתכל על סוגת כסמן למה הולך להיכנס למזווה, אז התשובה היא כן.
באמת?
כי עד לפני כמה חודשים,
כן.
אם היית רוצה אפריקה, אני לפחות את אפריקה שלי קונה מנצרת, פעם בשנה. הרי אפריקה היא חיטה ירוקה, חיטה לא בשלה, שקוצרים אותה בעודה ירוקה, ואז שורפים אותה עדיין בשדה, בשביל לייבש אותה כדי שהיא לא תתאפש, וזה מה שנותן לה את הטעם המאושן הנפלא. ואז שוברים אותה בצורה עבה או בצורה דקה, בהתאם לשימושים שרוצים, האם רוצים יותר דייסה, שזה האפריקה דקה, או גסה יותר, שהיא יותר טובה, מה שנקרא, במקום אורז, לשמש כדגן שאוכלים אותו בפני עצמו. אז אני, אם אני הייתי עד לפני כמה חודשים, צריכה לנסוע לנצרת כדי לקנות את אפריקה שאני רוצה, ועכשיו אני יכולה ללכת לכל סופר, ולמצוא בו פריקה, אז כן, זה מסוג המהלכים שהולכים לשנות את המזווה הישראלי.
אני אשמח, אני אפריקה.
אני מתה על פריקה. יש לה אושר טעמים מדהים, וחוץ מזה שזה מבחינתי עוד הזדמנות לתקוע פלפל אנגלי או בערת במה שאני מבשלת.
אוקיי, בסדר.
שזה תבלין אהוב עליי.
אוקיי. איזה עוד גנים יש לנו?
מלא.
מלא.
יש את השעורה. שזה יש את הגריסים ויש את גריסי הפנינה. אתה יודע, הגריסי הפנינה זה הגריסים המלוטשים יותר, הטיפה יותר עדינים.
אוהבים עליי מאוד.
אני גם מאוד אוהבת. לא מזמן התכתבתי עם ארז קומרובסקי, הוא העלה איזה מתכון, והוא כותב גריסים וסוגריים, כתב לא גריסי פנינה עם 3 סימני קריאה.
כי הוא בלדי.
כי הוא בלדי.
גבר גבר.
לא, כי באמת זה טעם קצת יותר גס, אבל באמת הטעם של גריסי הפנינה יותר עדין. דיברנו על זה ארוכות בפרק השעורה, כמה שזה מקסים, שזה בעצם הדבר היחיד כמעט שנשאר בבישול שלנו. מסעורה. פעם זה היה דגן מאוד מאוד חשוב בתזונה שלנו, וגם במטבח הישראלי אכלו הרבה יותר גריסים ממה שאוכלים היום. היום? מעט מאוד משתמשים בגריסים, רק בחמין בעיקר.
מסכים איתך לגמרי.
נכון?
כן, כן.
כן. אבל יש דגנים אחרים שהשתלטו על חיינו.
אני חושב שאחד הקאמבקים הכי גדולים הכי גדולים של המאה האחרונה זה הקוסמת.
שאגב, מה שמפתיע בה זה שאנחנו עדיין תופסים אותה כדגן, אבל היא בכלל לא דגן. היא הרי קרובת משפחה של החמציץ, היא זרע דמוי דגן, שפשוט מבחינה קולינרית גם משתמשים בה כמו דגן, ויש בה אחוז המילן גבוה, מתנהגת כמו דגן, אז אנחנו מתייחסים אליה ככה, אבל היא לא.
היא לא.
היא גם אין בגלוטן. אז הדגן הזה, הדגן שבמשך שנים נתפס כגלותי ובצדק...
כל עוד קראו לו קשה. כשקראו לו קשה, הוא היה גלותי.
סבתא שלי, קשה. אוי, אותה קשה, סבתא של החיטה?
קשה.
קשה.
קשה עם חמה.
תקשיב, תקשיב. זה, יש בעיה, אוקיי? כי יש לה הרבה מעלות לקוסמת הזאת. אין בגלוטן, היא מזינה, מסביעה, מאוד מאוד בריאה. אבל לא משנה מה תעשה איתה, נשאר הריח. אותו ריח של כלב רטוב, ש... באמת מי שמגיע מארצות מזרח אירופה וגדל על הטעם ועל הריח הזה, וזה חלק מהילדות מתענג. שלו, מתענג על הריח הזה, כן. אבל מי שפוגש אותו באמצע החיים, קשה לו עם זה.
כן.
עכשיו היינו בפיימונטה.
נכון.
ישבנו במסעדה מצוינת, אכלנו מנה של צלעות מבושלות מדהימות, וזה ישב על פולנטה, והיה נקודות קטנות כהות בתוך הפולנטה, mm-hmm. וכזה לא הבנו מה הוא נותן את המרקם הגרוס, ונטה שישבה איתנו בשולחן, mm-hmm. ישר אמרה, מה זה אני מריחה כלב רטוב, יש פה כוסמת בטוח. Mm-hmm. לקח לכולם עוד איזה כמה דקות להבין שהיא צודקת, היא הריחה את זה לפני כולנו,
כן.
והיא כנראה מאוד רגישה לריח הזה של הכלב הרטוב.
לא, אין ספק, הכלב הרטוב הזה זה הדגים הרקובים של הפיש סוס התאילנדי, כאילו שכאילו כל והריקבון הנעים שלה, בוא נקרא לזה ככה.
לגמרי.
מי שרגיל רגיל ואוהב, מי שלא, לא.
אבל כשאתה אומר קאמבק, אז בעצם זה לא בדיוק קאמבק, זה הקוסמת מה שנקרא הלכה בבושת פנים, וחזרה מודל חדש.
את יודעת מה היא עשתה? הלכה למנתח הפלסטי שלה, עשתה בטיחה, ניפתה ככל לאחור, חזרה ירוקה צעירה חדשה.
פריחה, הקוסמת הירוקה, או מה שקרוי הרבה פעמים על המדפים, קוסמת לא כלויה, היא הכוכבת האמיתית, היא נכנסה לחיים שלנו ממש בשנים האחרונות, ואני בטוחה שלהרבה מהמאזינים שלנו, בעיקר אלה שמתעסקים קצת באוכל יותר מודע ויותר בריא, mm-hmm. יש להם אותה במזווה, אבל באמת מהשנים האחרונות, רק לפני איזה שנתיים פורסם המתכון של לחם קוסמת ירוקה של שירי עמית, ועשה סנסציה
גדולה. שברת הרשת, כן.
שברת הרשת, או קרפ קוסמת ירוקה, כי באמת היא מאוד מאוד בריאה, קל להנביט אותה, קל לבשל אותה, ואין לה את הריח.
Mm-hmm.
אז הקוסמת שם. לגמרי.
כן.
ויש עוד חברה חדשה, ואני אסיים איתה.
שהיא?
הקינוע.
חדשה?
תראה, בהסתכלות על ההיסטוריה של המטבח הישראלי,
אוקיי, בסדר.
תראה, היא חדשה יחסית, כשאתה ואני היינו ילדים, לא הייתה קינוע בישראל.
התחיל איזשהו קרייז של חיפוש אחרי סופר פוד ומזון בריא נכון. בעולם, התחיל בקליפורניה.
כן.
שעד היום, לדעתי, היא הקפיטל של מזוני בריאות כאלה ואחרים, בכל מקרה, נהייתה כל כך פופולרית, הגיעה לישראל ממש מהר.
כן.
ולקדה כאילו את העין הישראלית, אני זוכר שבכל בית קפה בישראל, היה סלט קינוע.
אבל זה לקח קצת זמן. זה לקח קצת זמן עד שהפסאודו דגן הזה, אגב, גם היא לא באמת דגן אמיתי, אנחנו מתייחסים אליה כאל דגן, אבל היא לא באמת דגן, היא רק מתנהגת כמו דגן, כמו אחותה הקשה, הקוסמת. היא הגיעה מפרו ומבוליביה, ורק בעולם המערבי, היא נתנה את הפוש הגדול באזור 2005. כלומר, בין 2006 ל-2013, דיברנו על זה בפרק הקינוע, מחיר הקינוע בעולם שולש. זו התקופה שהיא השתלטה לעולם. אנחנו כישראלים היינו early adapters.
ממש, היינו הצרכנים השניים בגודלם בעולם של קינוע, כשהיא רק פרצה.
עכשיו, אני זוכרת שכשהיא נכנסה למזווה הישראלי, היא לא נכנסה בקלות. כי כשהיא נכנסה, לא ידענו כל כך מה לעשות איתה,
כן.
והיא הייתה מרה, והיא הייתה לא נעימה, לא ידענו כמה חשוב לשטוף אותה, להוריד ממנה את כל התחושה הספונינית הזאת שיושבת בקליפות שלה, ואני חושבת שהקינוע היא דוגמה מעולה לכך שבימינו אנו, שינויים תרבותיים יכולים להתרחש בזמן קצר מאוד. שכאילו העולם הפך ממש לאיזשהו כפר גלובלי, קטן מאוד, ואתה יודע, ילד שגדל, מתחילת שנות ה-2000 בישראל, ואמא שלו מכינה לו סלט קינוע, ואמא שלו מכינה לו לביבות קינוע, בכלל לא עולה על דעתו שדור אחד אחורה, זה בכלל לא יתקיים פה. זה לא הפער בין, אוקיי, היה פטריות משומרות, והנה היום יש פטריות טריות. זה ממש חומר גלם שמגיע מהקצה השני של העולם, וכובש את המטבח הישראלי.
יש מיניים.
יש מיניים, ממש. איכשהו לי זה חשוב שנגיד שאני מגישה בבית קינוע, אני אומרת לילדים שלי שזה לא היה כשאני הייתי ילדה.
כל פעם מחדש.
אני מטפטפת.
מטפטפת.
אוכלת להם טרס בגדול. כן.
היום... רגע, שנייה, איך נורי באמת עם קינוע?
הוא לא סובל.
לא סובל?
כן.
וואו.
כן.
אוקיי.
נורי...
ועל כן את מטפטפת. מזכירה לו שבתקופתי לא היה קינוע. ויש ריבים באפריקה, תאכלת הקינוע.
הילדים שלי, אנציקלופדיות למזון, אין מה לעשות.
Okay.
על המדפים היום בישראל אפשר למצוא את הקינוע הלבנה, הבז'ית, שאחרי הבישול היא יותר פלאפית, אז באמת אם רוצים לגרום לילדים לאכול קינוע, אז זה הקינוע להתחיל איתה. האדומה יותר נגיסה ויותר אגוזית, והיא זאת שאני עדיף לפזר על סלט, עם, נגיד על סלט חסה, לתת לו איזשהו קרנצ'יות כזאת. יש היום גם מיקס, אפשר לקנות מיקסים של קינוע, אדומה ולבנה. השחורה יותר קשה להשיג בארץ, והאמת שדי בצדק, היא עוד יותר קשוחה.
הבעיה עם קינוע שנורא קל לעבור, לעשות את האובר, והלבנה סופחת, אין לה אלוהים.
נכון.
כמה מים שתתני לה, היא תשתה.
נכון.
ואז נהיה דייסת קינוע, שזה משהו אחר לגמרי, כאילו ממה שהתכוון המשורר כשרצה לעשות סלט קינוע.
כן, אבל אתה יכול לקחת אותה לכיוון הריזוטו-י, אתה יודע, עם הרבה רוטב וזה, ואז הרבה יותר קל לאכול אותה.
צריך ממש להקפיד על זמני הבישול, זה מאוד חשוב.
איך אתה מבשל אותה? כמו אורז? אני מבשלת קינוע כמו פסטה.
תובלת בהמון מים.
מבשלת בשפע מים ומסננת.
זה השיטה היותר הגיונית בעיניי.
כן. כי אז היא סופחת כמה שהיא צריכה, ולא כמה שיש בסיר.
אבל אז את מבשלת בזמן ולא מבשלת בכמות.
נכון.
כלומר, בסיר את מבשלת בכמות, נותנת לה שתי כוסות מים, וזה מה שהיא תקבל. פה את עוצרת אותה כשאת רוצה.
כן, אני מבשלת עד שבעצם כאילו, אני רואה לפי הנקודה הלבנה במרכז שהיא מוכנה, ואז מסננת אותה. ואז מתחילה את מה שאני רוצה לעשות איתה.
אני הסתכלתי על שקיות, בהרבה שקיות רשום 20 דקות בישול.
מה, זה המון?
לא, ולא, ולא, ולא. בין 12 ל-15 גג. כן, גג,
רציתי
גג,
להגיד 12 דקות, זה הזמן שאני מבשלת.
כן, אוקיי.
אז זה מזווה הדגנים שלנו. אני חושבת שזה הזמן לגשת להחיות של הדגנים, הקטניות. אתה מוכן?
מה אני אגיד לך? נולדתי מוכן.
אני בא מקטניות.
אני בא מקטניות.
אני קטניה. איזה קטניה אתה? אם היית צריך להיות קטניה, מה היית?
שווית מש. ללא ספק, ללא ספק מש.
לא שווית בובס?
אני? למה, כן, יש מנמן? זה, על זה הדיבור?
אתה בובס, אתה חמוד ורח.
אנחנו נדבר על זה אחרי השידור. אוקיי? נדבר על זה בבית. חצופה. קטניות, קסם. הקסם של הטבע, באמת. רציתי לסיים בזה, אני אתחיל בזה. מה שהכי יפה בקטניות זה שזה באמת חומר גלם יבש על המדף שיכול בשנייה, לא בשנייה, אבל
שנייה,
בתהליך,
ביום, כן.
להפוך לירק עשיר בוויטמינים ומינרלים ופריחות ורעננות וקריספיות ונהדר, מנביטים אותם והם כמות, כמו הפניקס, השרוף מהאפר אל העולם, והופכות ממש לדבר מקסים, לפלא, לקסם, לירק.
לפי מה שאתה אומר, מה אתה אוהב בהם יותר, את הערכים התזונתיים או את הטעם?
פר?
כן.
את הקסם שבתהליך.
כן, אתה נורא אוהב להנביט.
זה כמו ליצור, זה כמו לגדל חיות, זה כמו, אני ממש אוהב להנביט, זה פשוט פלא. זה מתחיל בתור זרע, וזה נהיה צמח. ואחר כך הצמח הזה, כל אחד יכול בבית, בערוגה שלו, בעציץ, בחלון שלו, להפוך שוב לצמח שמניב יבשים, שאותם הוא ינביט, וזה תהליך, זה מדהים.
אתה ראית את העציץ שלי של הקטניות שעשיתי?
כן, בטח.
שערבבתי מלא 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 סוגי קטניות, ופשוט שמתי אותם באדמה, והשקעתי מלא, וזה מר דשא.
מר דשא. לא, זה תענוג באמת, כאילו, הקטניות שהתחילו במזווה בשנות ה... בהתחלה, בתור שווית בובס, עדשים חומות, וגם החומוס הצטרף.
כן.
וזה מה שהיה.
נכון.
והיום, ואני בדקתי, רק באתר של סוגת, יש 16 סוגי קטניות שונים. עכשיו, 16 סוגים.
זה המון. של...
זה המון.
כן.
זה ממש המון, וזה קסם וזה פלא, ובאמת, זה משהו שהוא כל כך חשוב לתזונה, גם של האדם וגם של האדמה.
נכון.
להשאיר את האדמה, כי תניה זה משהו שמחזיר חנקן לאדמה שעליו היא גדלה, ובכך מאפשר לחנקן הזה להזין צמחים אחרים שגדלים על האדמה, זאת אומרת, להפרות את האדמה מחדש.
אני עכשיו התחלתי בהציצים שלי, פשוט לזרוק קטניות בפנים, שפשוט יעשו את הסימביוזה שלהם.
כן.
ונראה לי שזה עובד בינתיים.
וואו, קטניות זה אש, באמת.
אני זוכרת אבל מהילדות שלי, שכן היה כבר כמה סוגי שווית, כלומר, סבתא שלי, כשהייתה מכינה חמין, היה בזה שווית לבנה, שווית חומה, ושווית בובס, הייתה כל שלושת הסוגים הכניסה.
שווית לבנה ושווית בובס, אני מסכים איתך, שווית חומה היא השיגה מאיפשהו. זה לא היה כזה נפוץ.
לא שחורה, חומה.
חומה.
אדומה, סליחה, מה שנקרא.
אוקיי.
אדומה.
השויות השחורות והאדומות התחילו קצת יותר באיחור, בוא נגיד, כשהתחיל, אני רוצה שנייה לצאת מהזה, מה הסיפור של הישראלים עם המטבח המקסיקני? ישראלים מתים על מטבח מקסיקני, ועדיין איכשהו הדבר הזה לא נכנס אלינו לבתים.
אני לא יודעת מה קורה עם המטבח המקסיקני, אני לא מבינה איך אין פה מלא מסעדות מקסיקניות, שאני יכולה ללכת לפינת הרחוב, לתקוע שלושה טקוס ולהמשיך את יומי שמחה וטובת לבב.
אין ישראלי שלא עשה טיול אחרי צבא במקסיקו, ולא כאילו חזר באורות.
באורות, כי זה כל חומרי הגלם שאנחנו הכי אוהבים.
הטעמים שאנחנו אוהבים, חריף, כוסברך, לימון, כאילו, ליים ו...
בצל עגבניות.
זה סופר ישראלי, אוכל מקסיקני.
למה זה לא תופס?
אני לא יודע למה זה לא תופס.
ומה שכן תופס, אתה יודע מה מעצבן? שמה שכן תופס זה הטקס-מקס, כאילו הגרסה האמריקאית.
נכון.
וזה מעצבן.
אבל אנחנו חקיינים אמריקאים ידועים. בכל מקרה, משם בעצם קיבלנו את השויות השחורות, מהאפריחולס ומהמטבח המקסיקני.
השחורה.
השחורה.
אבל האדומה הייתה פה, אני זוכרת שבתור ילדה הייתה, מה, לא יכולת שסבתא שלי הייתה קונה את זה בשוק שחור.
ילד לא מדבר את שוק שחור.
אני אולי כן.
אני לא יודע מאיפה הייתה משיגה את זה.
הופ, התהפכה בקברה.
הופ, התהפכה. אבל אני רוצה לדבר על הבובס.
בסדר.
בובס, ישוית שהתחילה את הכל, בעצם עם יהדות אשכנז, עלתה משם, הגיעה לפה, פעם הייתה סופר נפוצה במטבחים, וזהרה דאח, והחליפו אותה כל החברות הצעירות והצבעוניות, והמהממות והקטנות והפריחות והנהדרות.
וזו הסיבה שבמפגש שלנו אנחנו מחזירים אתרה ליושנה ונגיש בובס.
כי גם אנחנו אשכנזים. בואי, כן. גם אנחנו אוהבים את הבובס, וגם צריך להחזיר את הרע ליושנה, זה שוית נהדרת. היכולת שלה לקבל מרקם רך ומתלטף,
כן.
לעומת שוויות אחרות שדי די מחזיקות את עצמן,
כן.
כתניות אחרות.
אני חושבת שיש רק בעיה אחת עם הבובס, אם אני שואלת את עצמי, למה אנחנו לא רואים אותה יותר בתפריטי המסעדות למשל, אוקיי?
Mm-hmm.
זה בעיה להזמין שוית כשאתה יוצא למסעדה, כי תמיד אתה תשאל את עצמך, האם שף אישרה את השווית כמו שצריך, או שאני הולכת לחזור הביתה, והלילה לא ייגמר טוב.
עדשים תזמינים במסעדה?
גם פחות.
גם פחות.
גם פחות.
אני חושב שיש משהו פחות סקסי, כי כמו שאנחנו תמיד, אוף, אבא, אוף, אמא, התרחקנו מהדור הישן, אז גם המסעדות התרחקו מהדור הישן של המזווה, של מה שהיה פעם. לא תראי פולקה במסעדות, ולא תראי שויות הרבה במסעדות, וכל המוצרים שהם כאילו old school, הם פחות סקסיות אולי, אני לא יודע. אני חושב שזה קשור לזה.
אני חושבת שזה, אני להפך, דווקא בעידן שעכשיו אנחנו מנסים המסעדנים לחזור לחומרי הגלם הפשוטים והזולים יותר,
mm-hmm.
יהיה חזרה של הרבה דברים יותר פשוטים וזולים. הבובס ובכלל השעויות קשה להן מאוד. זה לא משהו שאנשים שיוצאים לדייט או שיוצאים לערב רומנטי, לדעתי יאכלו במסעדה.
Mm-hmm.
יש לזה מחירים.
גם לעדשים יש מחירים, ועדיין אנשים יאכלו סלט עדשים לארוחת הצהריים שלהם.
זה לא דייט.
לא משנה, הם צריכים להיות במשרד, בקיוביקול שלהם סגורים, כאילו עם עוד 10 אנשים.
מחפת להם.
מי עשה את זה? זה לא אני. בסדר. אז זה הבובס והשועית הלבנה. ומה שמעניין זה ששועית, את דיברת על החמין של סבתא שלך, ואמרת שהחיטה הייתה המרכיב המרכזי, אבל בהרבה הרבה 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 חמינים, צ'ולנטים.
לא, החיטה והבובס.
חיטה ושועית, mm-hmm. למשפחותיה.
כן.
זה המוצר המרכזי בעצם,
mm-hmm.
או אחד מהם, זה תמיד, יש תפוח אדמה, בצל, נתח בשר וכו, אבל זה נחמד איך זה עובר במטבחים שונים, ומשתנה, יש מלא סוגי חמינים, גם על חמין הקלטנו פרק, את מאמינה? כפול, כפול.
כפול.
ודיברנו שם על כל המטבחים, ומה מגיע מפה ומה מגיע משם, ובאמת מה שמאפיין זה שיש איזושהי קטנייה בתוך החמין, כי הן עמידות, כן. הן מחזיקות זמן, מעמד לאורך הבישול הזה של ה-24 שעות בישול איתי, לא מתפרקות ונהיות משחה.
מסביעות.
מאוד.
מזינות.
חלבונים, מזינות, חלבונים וויטמינים ודברים נהדרים שיש בהם, אבל זה באמת בישול איתי מנחם, וכמול היה לנו איזשהו מקרה חירום, היינו בסערת רגשות בבית, היה איזושהי בעיה עם החתולה, whatever, ובאמת מ-9 בבוקר עד 9 בערב, היינו רק בריצות של בתי חולים וצילומים ועניינים.
היא בסדר.
היא בסדר, אני ממש מקווה שהיא תהיה בסדר. יצאנו מותשים, 9 בערב, את יודעת, נסענו לבית דגן, למיון, ואז יצאנו ב-9 בערב מהמרפאה, המרפאה ליד הבית בשנקין, ואז אמרתי לה, שי, מה אתה רוצה לאכול? ואז הוא אמר לי, אני צריך משהו שיחבק אותי.
מה, טוקי...
וזה מה ש...
מה הכנת?
וזה... לא, לא הכנתי. הלכנו, ישבנו באיזשהו מקום, ואכלנו אוכל באמת פסטה, האמת, שחיבקה אותו.
כן.
אבל גם קטניות וחמין, והתבשילים הארוכים, המנחמים האלה, מחבקים.
מאוד.
והקטניות בתוכם. וזה באמת מה ששונה מתרבויות לתרבויות, כי כל האשכנז, סלש... נגיד המזרח התיכון קצת, אבל בתרבויות הבלקן, בתרבויות יוון, בתרבויות איטליה, יש לנו הרבה שימושים בשעויות,
נכון.
שהם הרבה יותר טריים, הרבה יותר
כן.
קלים ומהירים, וכאילו מבשלים אותם עד שהן מתרקחות, ואוכלים אותם
כן.
שלמות, לא תוכנים אותם, ולא מבשלים אותם בישול ארוך שהתפרקו. ו...
אני מאוד אוהבת את הסלטים השבורים האלה של, של השעויות, כי אתה יודע, כשגדלים באמת בבית פולני, והשועית היא תמיד משהו נורא כבד, אז פתאום המפגש עם סלט שועית, שפותחים אותו עם שמן זית ולימון, ומלא מלא עשבים, ואולי עגבניה סחוטה, זה טעים.
זה חריפות קלה.
חריפות. יוון, אני חולה על הסלטי שועית האלה. בקיצור, לגמרי. מה דעתך על שועית המש?
שועית המש, אהובתי, היפה, הנהדרת, המקסימה שזה. מדהים, היא לא הכי פופולרית בישראל.
אני נורא אוהבת לעשות את היצירות. יפה.
מה זה? להדביק אותה.
להדביק, כן.
אני לא חושב שזה התכוון המשורר כשהוא המציא את שועית המש.
אוקיי.
לא, אבל זה מדהים, זה באמת חומר גלם מדהים, עם רמת חלבון אדירה, ויטמינים, מינרלים, קל מאוד להנביט אותה, מחזיקה המון זמן במזווה. במטבחים האסיאטיים, הרבה מהאטריות שועית שאתם אוכלים, זה שועית מש.
כן.
לפעמים מפונה, לפעמים כל מיני כאלה, אבל אטריות זכוכית, מה שמגיע כאילו מהמזרח, שועית מש.
לי קשה עדיין להגדיר אותה כחלק בלתי נפרד מהמזווה הישראלי. היא קיימת על המדפים, אבל אני באמת תוהה כמה ישראלים מבשלים איתה בבתים.
אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אבל הם צריכים.
כן, אה?
כי היא נפלאה, והיא שומרת על צורה, והיא קטנה וחמודה, והיא ירוקה, ויש לה עין כזאת שקורצת אלייך. אני נורא אוהב אותה.
אבל אם אתה צריך לאפיין את אזורי הטעם שלה...
מה שטוב בה זה שהיא לא אגרסיבית. הרי למרבית השועיות, ולחלק מהעדשים, יש איזושהי יפיצות בבישול. איזשהו טעם עצי כזה שנשאר לך על הלשון, אחרי שאת אוכלת אותה, גם אם בישלת אותה למשעי, לא לשועית מש. היא יותר עדינה ויותר נקייה בטעם שלה, מקבלת באהבה טעמים של דברים אחרים, אבל מספקת מרקמים נהדרים. אז אני איתה.
אתה איתה.
אני איתה, לגמרי.
עדשים, כשאנחנו היינו קטנים, כפי שאמרת, היה פה בעיקר את השועית החומה והירוקה, השועיות המקומיות, כאילו ממש השועית של המג'דרה. זה מה שהיה, הוא היה גם אולי שועית אדומה, אני נסה להיזכר. לקח זמן עד שהעדשים השחורות, למשל, הגיעו לארץ.
וואו, העדשים השחורות הן גם אהובות עליי מאוד, עדשי פנינה, עדשי קוויאר.
אני הכי אוהבת אותן.
הן נהדרות.
אני גם אוהבת אותן, כי לא צריך להשרות אותן.
נכון, והן מתבשלות מהר יחסית.
נכון.
והן שומרות על צורה, מה שטוב.
הן פרקטיות.
הן פרקטיות, והן נהדרות בסלטים, והן גם נהדרות בקציצות.
השחורות דווקא?
השחורות.
מצחיק, אני דווקא לקציצות אוהבת את האדומות יותר.
כי הן מתפרקות.
כן.
והן טקסטורה כזאת לא ברורה, לא פה, לא שם, ואז זה יותר מתמזג עם קציצה. אבל דווקא אני אוהב את הניגודיות הזאת, כאילו, שאת נותנת ביס, ויש לך ממש, ואז לפעמים אחת כזאת נשארת שלמה וחמודה, ונופלת לך על הלשון, ואת משחקת איתה כך בחך, בתוך הקציצה, הפתעה, הפתעה, קסם. אז, לא, באמת, אני מאוד מחבב. אני חושב, אבל שבמאגר הקטניות והשועיות והעדשים, אחת הקטניות היותר פופולריות שלדעתי יש באמת בכל מזווה ומשמשת לדבר אחד בלבד, זה האפונה, היבשה.
איך אני אוהבת.
אפונה היבשה יש באמת בכל מזווה ועושים ממנה מרק אפונה, זה השימוש היחיד בה.
אז אני חייבת להגיד שני דברים.
כן.
לי אפונה יבשה לא הייתה במזווה במשך שנים, לא הייתי קונה בכלל אפונה יבשה. לא הייתי קונה, אני מחכה שתזדעזע.
מה, למה?
כי פשוט זה לא היה לי בסקופ, כאילו, היה הרבה דברים אחרים שרציתי להכין, והשנה בחורף האחרון, עשיתי את המרק אפונה של אפרת ליכטנשטט, וזהו, נפלתי שדודה, התחלתי להכין מרקי אפונה, כמו משוגעת, כל שבוע בחורף. היא נהדרת.
אבישי אוהב מאוד להכין מרק אפונה, אני לא יודע למה, הוא מתעקש להוסיף לזה תמיד סלרי, אני לא מתחבר לסלרי במרק אפונה, ובכמויות גם, זה מרק סלרי עם אפונה, יותר מאשר מרק אפונה עם סלרי, אבל לדעתי, הדבר שהכי מתאים למרק אפונה, הוא דווקא טעמים מאושנים, פריקה, לפזר קצת פריקה מטוגן מלמעלה.
אני חשבתי שקבנוס.
קבנוס זה נכס צון ברזל. אגב, אמרו לי שאנחנו צריכים להקליט פרק על קבנוס, כי שאול אמסטרדמסקי עשה פרק על קבנוס. מי היה מאמין?
אני מתה על קבנוס. אגב, קבנוס זה באמת נקניק שיכול להיות במזווה.
נכון.
לא צריך קירור.
הוא ביבשים.
הוא ביבשים, כן.
הוא ביבשים. מחזיק מעמד, אבל נותן באמת את הטעמים המאושנים האלה, חזה אבז או בייקון, או כל מה שייתן באמת טעם מאושן למרק הזה, קסם ביחד. וכשעבדתי במקומות כאלה ואחרים, והייתי עושה מרק אפונה, אז הייתי עושה שמן פפריקה מאושנת.
אוקיי.
שפשוט מחמם את השמן, שופכת אותו על פפריקה מאושנת, הטעמים נספגים וגם הצבע, וזה גם איזשהו קישוט סגירה אחרונה, כאילו, על המרק,
נחמד.
שהוא יוצא, נותן את הטעמי האישון, במיוחד לאלה שלא אוכלים בשר, או חלבון מן החי.
אהבתי אותו, נגיעת האישון לא חייבת בכלל להיות ממשהו מוצק שנגיס, אלא פשוט ריח האישון שמחמיא לאפונה.
בת טעם.
בת טעם, אני קרא, אהבתי מאוד. האפונה היבשה, אגב, לאורך שנים נמצאת במטבח הישראלי.
נכון.
זה לא משהו חדש בכלל.
נכון.
יש דברים חדשים בקטניות שלא היו ונכנסו חוץ משעועית המש? או שדווקא זה מין מזווה ותיק יחסית?
יחסית כן. לעומת הקוסמת שעושה איזשהו קאמבק.
כן.
או הקינוע שהיא יחסית חדשה. אז כן, הם די היו פה מרביתם כבר איתנו.
אוקיי.
תקופה. אבל מי יודע מה עוד יביא הזמן.
אולי יגלו עוד איזה קטניה חדשה.
כן. והמלכה הבלתי מעורערת מכולן,
נו.
החימצה.
החומוס.
החומוס.
תגיד, אנחנו ליצנים.
איך?
כמעט שכחנו את
כמעט
החומוס.
כמעט שכחנו את החומוס.
זה, תפטרו אותנו.
וואו.
איננו ראויים.
לא, תראי, עשינו פרק משולש על חומוס.
כן.
זה היה הפרק המשולש הראשון שעשינו, כי יש כל כך הרבה מה להגיד על הקטניה הזאת. זה פשוט... קסם טהור. אמרתי לך, דאז, אני אוהב אותו בגרסת המבושל, אבל שלם עם המון שמן זית ופלפל שחור. וואי, וואי, וואי. אני חושב אבל שהישראלים לא משתמשים מספיק בחומוס כחומוס, אלא יותר כממרח חומוס.
כן.
כי זה obvious. ממרח הכי מקומי שיש לנו. אבל באמת, תחזיקו. יש גדולים, יש קטנים, יש זנים. תחזיקו במזווה חומוס. תבשלו אותו, תשרו אותו, כל מה שצריך, ותאכלו אותו שלם, תוסיפו אותו לסלטים, תוסיפו אותו למרקים שלם ככה נגיסט, עם שמן זית ותבלינים בתנור, עד שהוא פריך לאכול כפיצוחים, זה נהדר. אפשר לעשות ממנו ממרחים, אפשר להוסיף אותו לתבשילים, אפשר לעשות ממנו קציצות, אפשר לעשות ממנו הכל.
אפשר להנביט אותו גם.
אפשר גם להנביט
אותו. לא, זה חשוב, בשביל שוואלה, שאחר כך לא יהיה את התופעות הקטניות. אתה שם לב לעניין הזה, זה מאוד מטריד אותי. כי יש ממש, זה ממש דברים שאני נמנעת מלאכול אותם. אפילו, אני לא יודעת אם זה יעשה לי השפעות על הבטן, רק החשש שזה יעשה לי השפעה על הבטן גורם לי לא לרצות לאכול את זה, הרבה פעמים.
אוקיי. כן. אז זהו החומוס.
זהו החומוס, אני רוצה לקחת אותך במעבר חד, לסמן הימני אצלי שצריך לצאת לקניות, לחומר הגלם שאם אין לי אותו בבית, זה הזמן ללכת לסופר. אתה הרי יודע שאני לא קונה בסופרים בדרך כלל, אני ביום יום שלי קונה ישירות מחקלאים, קונה את הבשר, את הדגים, את הכל בצורה ישירה, אבל פעם בכמה חודשים, אני הולכת לאיזושהי רשת מזון גדולה ובמחירים נוחים, ועושה את הרכישה של המוצרים היבשים.
ו?
ואם ייגמר לי האורז בבית,
האורז.
זה הזמן ללכת.
אני חושב שאורז הוא באמת קרב ראש בראש אל מול פסטה. מה הפחממה הכי נפוצה במטבחים ישראלים?
אני מסכימה איתך לגמרי. אני חושבת
אצלנו תמיד יש אורז. אורז, אורז, אורז.
תמיד יש אורז.
תמיד. אין מצב שאין אורז.
כי זה לא משנה מה אתה מכין למנה העיקרית. האורז נכון לספוג את ה... בין אם זה תרוטב או גם בלי רוטב. כשעושים אורז טעים, הוא אפילו לא צריך שום דבר. הוא פשוט טעים.
נכון, הוא עומד בפני עצמו.
אני גם אוהבת אורז פושר, וששמים עליו סלט, סלט ירקות עם אורז. יואו, זה כל כך, כל כך, כל כך טעים. ואני זוכרת שכשהייתי ילדה, אז היו לנו רק שני סוגי אורז בבית. את רוצה לנחש איזה?
הייתי אומר פרסי ויסמין, או פרסי ואורז ארוך, כללי כזה.
היה האורז הרגיל, מה שנקרא פרסי.
כן.
אורז פלא.
אוקיי, המבושל מראש.
האורז פלא, מה שנקרא אורז חיש, עד היום הוא קיים, או אורז חלוט. תקשיב, זה מוצר שאני לא מצליחה להבין איך הוא לא תופס יותר, ואיך הוא לא עמוק בתוך המטבח הישראלי.
אוקיי.
הוא עדיין קיים, זה אורז שבעצם עובר חליטה, כשהוא עדיין לא מקולף, עובר בעצם אשריה וחליטה או עידוי, ואז ייבוש, ורק אז קילוף. והזמן בישול הזה בעצם גורם לויטמינים ולמינרלים לעבור מהקליפה לגרגר עצמו, ורק אז מקלפים אותו. כלומר, מבחינה תזונתית,
יותר בריא?
הוא הרבה יותר בריא מאורז רגיל, יש בו יותר ויטמינים ומינרלים.
אוקיי.
אין בו את הקליפה של האורז המלא, שמפריעה לילדים הרבה פעמים. אין בו את הקרנצ'יות הזאת של האורז המלא.
אגב, אנחנו אוכלים רק אורז מלא בבית, זה נפלא. הוא הרבה יותר טעים מאורז רגיל, בעיניי. תמשיכי.
בוא נגיד שאצלך אף פעם לא חזר ילד מצהרון.
אוקיי.
אחרי צהרון קשה קצת אורז מלא. מי שרוצה להגיד לי, לא, בצהרון בגן שלי יש מבשלת פרטית סבבה, חכו לחינוך הממלכתי. אז הצבע של האורז פלא הזה, הוא קודם כל יותר צהבהב קצת, חשוב להגיד. והסיבה שאני לא מבינה למה זה לא נכנס יותר לתרבות הישראלית, זה שהוא באמת מוצר מושלם לאימהות ולאבות שמבשלים. כי גם הוא יותר בריא, וגם זמן הבישול שלו יותר קצר מאורז רגיל, כי הוא כבר חצי מבושל. אז כאילו אפשר להגיש אותו לשולחן הרבה יותר מהיר. בקיצור, זה היה כשהייתי ילדה, אני זוכרת שאמא שלי הייתה עושה אורז פלא, מאוד מאוד אהבתי אותו. ועם השנים פשוט לא מפסיקים להתווסף אורזים למדף שלנו.
זה מדהים. יש שם, לדעתי, 15 סוגי אורז במדף של הסופר לידינו.
אני פתחתי את הארון שלי לפני שבאתי.
כן.
יש לי אורז לסושי, אורז עגול לסושי. יש לי אורז יסמין, שאני משוגעת עליו, שאני מבשלת אוכל תאילנדי, מבשלת אותו כמו פסטה.
כן.
יש לי את האורז הפרסי, יש לי אורז בסמטי, כמובן.
כמובן.
כשזה האורז היומיומי שאני הכי אוהבת.
הצבע הלבן של עולם האורזים.
כן, הפרסי הוא יותר דווקא כשאני עושה תבשילים ארוכים, אני אוהבת אותו. אורז לריזוטו, כמובן.
כן. בטח משני סוגים.
יש לי קרנרולי וארבוריו, כן?
כן.
ואני כן מודה שאורז מלא, אני פחות מכינה בבית. מי השם? אני אשמה. הוא פחות נוח לי איתו בפה עם האורז המלא. אתה יודע שיש לי בעיית טקסטורות.
וואו, נהדר.
וחבל, כי יש המון. יש היום את האורז האדום, את הבסמטי המלא, יש מלא ארוך, יש מלא עגול, יש מלא מלא מלא. וחשבתי על זה, אחרי שחזרנו מפיימונטה לפני שבוע, שבועיים, שהלוואי שיתחילו לכתוב את הזנים של האורז על כל סוגי האורז. כאילו, זוכר שאכלנו שם בפיימונטה, ריזוטו יומיים ברצף.
נכון.
שיום אחד הוא היה מיזן הקרנרולי, ולמחרת אכלנו מיזן בלדו, שזה זן מקומי.
אף אחד לא מכיר.
אף אחד לא מכיר, והוא היסטרי.
ואי אפשר להשיג אותו, אלא אצל המגדל, מלבד באיטליה, בפיימונטה.
אבל זה כיף, כי אולי זה יגרום
לכולם. טעמים שונים ומרקמים שונים.
בדיוק.
וואו.
ויש הבדלים משמעותיים, ואני מאוד אוהבת לדעת עד רמת הזן, גם כשזה מגיע לאורז. בקיצור, אני תוהה אם יש לעולם האורז בישראל עדיין לאן להתפתח. אני חושבת שהגענו לשים מטורף.
שני דברים יש לי להגיד. אחד זה האורז השחור, ואני לא מדבר על השחור הארוך, שכן רואים אותו בתערובת שלישיית הצבעים.
כן, באורז מיקס.
אלא על אורז שחור קצר, שזה אורז שבעיניי הוא המופלא מכולם.
אורז שחור קצר?
זה האורז האסור, האורז הקיסרי.
אוקיי.
הוא קרוי אורז קיסרי כיוון שרק לקיסרי סין היה מותר לאכול ממנו מרוב שהוא היה קדוש ומיוחד להם. אני הייתי מבשל אותו עוד בבריבה, לפני 20 שנה, הייתה לי מנה של דג על אורז שחור.
אני אוהבת השם אורז אסור.
הוא מפריש צבע סגול. במישול. השחור הוא שחור סגול.
והוא באמת אורז?
אורז, והוא מהמם. היה לי כינוח ממנו אפילו, הייתי עושה דייסת אורז כזאת ממנו.
אז זה האורז השחור?
אז זה האורז השחור, אבל הדבר השני שאני רוצה לעשות, זה להציע פה הצעת ייעול.
או, מלחיץ.
לא ברור,
כן.
איך עד היום, במדינת ישראל, שאוכלת כל כך הרבה סוגי אורז, אין אורז מטובל. זאת אומרת, תכנסי לכל חנות תבלינים, שמכבדת את עצמה, יש תערובות אורז. תערובת פרסית ותערובת כזאת ותערובת כזאת ותערובת כזאת ותערובת כזאת.
תערובות טיבול לאורז.
מוכנות טיבול לאורז.
כן.
זה קיים.
נכון. למה לא מוכרים לך את זה עם האורז?
למה לא מוכרים את זה כבר עם האורז? הרי זה תערובת שאת מכניסה לאורז, מרביתן, כשאת מתחילה את הבישול, כשאת שופכת את המים.
אתה רוצה את זה מוכן בלטין?
תחשבי על זה. איזה עולם של אפשרויות עלול להיפתח להרבה אנשים קונים או אוכלים אורז לבן ושמים עליו משהו, ולא חושבים שהאורז יכול להיות מנה בפני עצמה. עכשיו נורא אוהבים את התערובות האלה, יש באמת מלא סוגים.
כן, מלא סוגים.
אפשר לערבב את זה כבר עם האורז ולמכור את זה בתור מוצר חדש, שלא קיים.
אתה רוצה...
מנה חמה של אורז.
אתה רוצה אחוזים מהמוצר החדש שיצא למדפים?
אז אני רק... סוגת, קחו את זה לתשומת לבכם. זה הצעת ייעול ראשונה מתוך 3 שיש לי במהלך הפרק הזה.
אגב, באמת בחול יש. יש, נגיד, אורז עם פטריות קמעין, אתה יכול לפגוש דברים כאלה בחול. אני פחות איתך.
תחשבי על כל הסטודנטים, שיש להם טוסטר אובן וקיריים בבית. ומה הם אוכלים? הם אוכלים אורז והם צולים איזה שומר בטוסטר אובן ואוכלים את זה ביחד, שמים על זה תחינה. תחשבי אם היה להם, וואו, השבוע אורז כזה, מחר אורז כזה ו...
מעניין אם יש לזה שוק. מעניין אם ניסו לעשות את זה. אני, איכשהו זה נראה לי הגיוני ואני זוכרת משהו כזה בארץ.
יכול להגיד לך רק לפי הפופולריות, באמת, שכשאני הולך לקרמל ומסתכל בחנויות תבלינים, כמות התערובות הבלתי נדלת.
כן.
אני אומר לעצמי, לא יכול להיות שזה לא מוצר מובנה. לא יכול להיות שזה לא נמצא בכל...
אני אגיד לך מה יכול, אבל מה הבעיה? בדרך כלל התערובות האלה, זמן החיים שלהם הוא הרבה יותר קצר, הרבה פעמים יש שם בצל מטוגן וכאלה, וזמן החיים שלהם הרבה יותר קצר משל אורז. אורז הרי יש לו חיים די ארוכים, הוא יבש, הוא סופח לחוט, התערובות האלה עלולות להפש אותו.
אז יכולים למכור את זה באריזות יותר קטנות, של 350 גרם נגיד.
מאוד אקולוגי.
אקולוגי לא אקולוגי. זה מוצר, באמת, לא, זה מוצר חסר. כי תחשבי שמי שרוצה את זה צריך ללכת היום, אין את התערובות האלה בסופר. אוקיי? רוב האנשים קונים בסופר.
אתה אומר, תחסכו
להם... הם צריכים ללכת לחנות תבלינים, תחסכו להם את הריצה לחנות תבלינים. תנו להם את האורז הפרסי מטובל בתערובת פרסית ירוקה ונהדרת, עם חמוציות קטנות זרש כאילו.
קריאתו הנואשת של אורן לוקסנבורג.
הראשונה, 1/3, יולי עוד.
אז זו הייתה הצעת הייעול הנהדרת של אורן לוקסנבורג, ועכשיו כשאתם בהלם מהרעיון המבריק הזה, ואתם לא יודעים איך אף אחד לא חשב על זה קודם.
ומתים
ואתם...
לשמוע מה שאר הרעיונות המדליקים שיש לי.
זה בדיוק הזמן להגיד לכם שלום. אנחנו מסיימים עכשיו את חלקו הראשון של ספשייל המזווה הישראלי של אנזל ולוקסי. אנחנו נתראה כאן שבוע הבא עם כוכבים אחרים במטבח הישראלי.
רוצה לתת ספוילרים?
הפתיתים.
הפתיתים.
פירורי הלחם.
היא לוחשת את זה בפתיינות למיקרופון.
אני חולה על פירורי לחם, אני מתה על פירורי לחם, אני באה מפירורי לחם.
כל הרטבים שיש לנו במדפים.
ומתי הגיע המזווה האסייתי?
השמנים.
החומצים.
החומצים, האבקות הקטנות. בקיצור, יש לנו עוד מלא 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 מה להגיד. הצטרפו אלינו שבוע הבא.
עד אז אתם מוזמנים לנחש מה זה אבקות קטנות. זה נשמע לא טוב.
זה נשמע לא טוב. הן קטנות ולבנות.
יאללה ביי.
יאללה ביי.